משפחה ושות, עם עורך הדין אור גלאון.
ערב טוב, תודה שאתם איתנו בתוכנית נוספת של משפחה ושות. אני המארח שלכם, עורך דין אור גלאון, כאן איתכם מדי שבוע, יום שלישי, 21:00, מדברים ומשוחחים על שלל הנושאים המשפטיים והאנושיים המורכבים כל כך של עולם דיני המשפחה והירושה. בשבועות האחרונים, בתוכניות האחרונות, אנחנו מתמקדים על פי דרישת קהל המאזינים והמאזינות בכל נושא חלוקת הרכוש לעת פירוד או גירושין, וראינו כבר שיש תחת הנושא הזה כל כך הרבה זוויות, פינות, תתי סוגיות, כמו, לדוגמה, התמודדות עם חלוקת נכסים עסקיים, חלוקת מניות, חלוקת אופציות, הערכות שווי למיניהן, התמודדות עם צד שמסתיר מאיתנו רכוש, ועוד ועוד. ואנחנו מנסים כאן שבוע אחר שבוע להכיר את כל תתי הנושאים הללו, להסביר ולתת כלים להתמודדות. והיום, בהמשך ישיר לתוכניות האחרונות, זווית נוספת שברשותכם אדגים אותה באמצעות סיפור, ככה הכי קל לי. סיפור שקורה במשפחות רבות, סיפור שממלא אין ספור תיקים בבתי המשפט לענייני משפחה וגם בבתי הדין הרבניים. אז יש זוג שמתחתן והורי אחד הצדדים רוצה, ההורים רוצים לעזור לזוג הצעיר. לעתים זו עזרה מהותית, גם של מאות אלפי שקלים או מיליון או יותר. פעמים רבות זה גם לצורך רכישת דירה. כולנו מכירים את זה. ובשל הקרבה המשפחתית, בשל הרגישות המשפחתית, בכל כך הרבה מקרים הכסף ניתן מהורי הקלה או הורי החתן, מבלי ששום מסמך נחתם. כלום. הכסף ניתן, הדירה נרכשת, פעמים רבות הדירה נרשמת על שם שני בני הזוג, ואז עובר זמן. לעתים זמן קצר, לעתים שנים, לעתים שנים רבות. והזוג בצער רב מפרק את החבילה, מתגרשים. ועולה השאלה בשלב הזה של הגירושין, שאלה עם הרבה מתח. מה יהיה בגורל הכספים שנתנו ההורים של אחד הצדדים? מה יהיה גורל הדירה שנרכשה בכספים הללו? צד אחד יטען שפשוט לחלק בין בני הזוג חצי-חצי עלול לייצר עיוות אדיר בין הצדדים, משום שאולי הדירה המשותפת, שהיא הנכס המרכזי של הזוג שמתגרש, נרכישה נניח במימון של 90% מהורי אחד הצדדים. הצד השני יגיד כמובן, אלו כספים שניתנו במתנה וזהו, הם שלנו ומחלקים חצי-חצי. אז מהי טיבה של אותה נתינה של כספים? מה גורלה לעת פירוד הצדדים? האם זו הלוואה שניתנה? האם זו מתנה? ואם זו מתנה, האם ניתן לבטל אותה? לגלגל אותה אחורה, מה שנקרא. לעתים, הורי אחד הצדדים לא נותנים ממש כסף, אלא נותנים פשוט דירה לזוג הצעיר. האם ניתן לבטל את העברה הזאת כשמתגרשים? וזו סיטואציה שיכולה להתרחש גם בענקות של כספים או רכוש או זכויות בין בני משפחה אחרים, כמו לדוגמה בין אחים. וגם שם אנחנו יודעים יש לא פעם סכסוכים. אז על גורלן של הנתינות האלה במסגרת התא המשפחתי, נשוחח יחדיו עם עורך דין ותיק ומנוסה, חבר טוב שהתארח פה כבר מספר פעמים, עורך דין יונתן כניר. ובחלק השני של התוכנית, כהמשך ישיר לחלוקת רכוש בין בני זוג לעת גירושין, נשוחח פה עם עורכת הדין קרן קפל שמואלי, שותפתי למשרד גלאון קפל שמואלי. נדבר איתה על נושא שנשמע קצת מפחיד, כינוס נכסים, מכירת נכסים, פירוק שיתוף באמצעות קונסי נכסים. ננסה לרקח את הנושא, להנגיש אותו ולעשות אותו עבורכם הרבה פחות מרתיע, משום שהוא גם חלק בלתי נפרד מהליכי גירושין וסכסוכי משפחה בכלל. אז עוד ובואו נתחיל.
משפחה ושות.
טוב, אז איתנו עורך דין יונתן כניר. יוני, אהלן, ערב טוב, מה שלומך?
בסדר גמור, תודה שאתה מזמין אותי.
בשמחה גדולה. ואם שמעת את הפתיח שלי, אנחנו מדברים היום על מצב שכיח, שבו זוג, הזוג הצעיר מתחתן, ובאים ההורים של אחד הצדדים ורוצים לעזור. ואם הם רוצים לעזור בשביל דירה, זה בדרך כלל גם בסכומים מהותיים, אנחנו רואים מאות אלפים שניתנים, רואים לפעמים מיליון שקל, לפעמים גם יותר. מה קורה, אני שואל שאלה ככה כללית, מה קורה לנו עם הכסף הזה, כשהזוג מפרק את החבילה, לפעמים זה מהר, לפעמים זה לאט, לפעמים זה... יש כל מיני קצבים.
אנחנו מגדירים את התיקים האלה כתיקי כבוד, או תיקי יהיה בסדר, נכון? זה בעצם העצב הגדול שלנו, כי
נכון.
אנחנו לא יכולים בהרבה מאוד מובנים לעזור בתיקים כאלה, שבאים אנשים ובגלל כבוד נותנים עכשיו 200, 300 או מיליון שקל, או רושמים דירה על שם בן הזוג, ואחרי 18 חודשים, סיטואציה שקרתה לי, מגיע בן הזוג ואומר, לא רוצה לחיות איתך ואני הולך עם מישהו אחר, אבל בינתיים תן לי את החצי דירה.
בוודאי.
והלב שלך נקרע, כי אתה אומר לאנשים, לו רק הייתם פונים לעורך דין משפחה לפני, שהיה מסביר לכם שהרישום הוא סופי, והמתנות שאתם נותנים על פניו הם סופיות.
וכסף שנתת והעברת לחשבון של הזוג הצעיר, זהו, נתת.
נתת. ולכן זה תיקי כבוד, כי אנחנו לא נעים לנו, ולכן זה תיקי בסדר. ולכן בסוף אתה אומר, אני לא קוסם. למרות שאולי שחושבים שעורכי דין משפחה הם קוסמים, בנקודה הזו אנחנו לא באמת קוסמים. אלה תיקים מאוד מתסכלים, שאנשים שמגיעים אלינו ונוחתת עליהם פתאום ההבנה שאין לנו דרך אמיתית לעזור למעט סיטואציות חריגות מאוד, ואנחנו אומרים, לא יכול להיות שזאת התשובה שאתה נותן לי.
אז בוא נלך שני צעדים אחורה, כי בעצם אמרנו תיקי כבוד, תיקי יהיה בסדר, כלומר, הרבה פעמים ניתן הכסף הזה כשלא ולא חותמים על מסמך. אז אולי נסביר לקהל המאזינים מה המשמעות שהורים נותנים כסף לביתם וחתנם או לבנם וקלתם בלי מסמך. איך בתי המשפט רואים את זה?
אז נעמיק שנייה למושגים המשפטיים, נדבר על חזקות. אם אני מקבל מהוריי או הוריי נותנים לי, החזקה היא שהם נתנו לי מתנה.
אם אין מסמך.
אם אין מסמך.
נכון.
אוקיי, עכשיו אנחנו...
כולל אשתך, זאת אומרת, אשתך היא לא הבת שלהם, אבל נתנו לכם, לך ולאשתך,
נכון.
חזקה שזו מתנה.
נכון. והם נתנו, ונתנו ביד רחבה, הצד השני לא נתן באותה מידה. זה לא מעניין אף אחד. אין פה השוואת לחצים, קיבלנו כסף מההורים, לצורך העניין חצי מיליון שקל, זו מתנה לשנינו, מתנה סופית. קיבלנו את זה לחשבון, קיבלנו את זה ברשום דירה, מה שזה לא יהיה. זו מתנה סופית. עכשיו, נגיד שאתה מקבל מאחותך...
חצי מיליון שקל.
כאן החזקה המשפטית היא חזקה שזו הלוואה. וככל שאתה הולך מהאחים ומתרחק, דודים, סבא, סבתא וכן הלאה, לאנשים זרים, כבר מדובר בחזקה שזאת הלוואה.
זאת אומרת, גם אם אין מסמך, אז זה ייחשב כהלוואה, ואז באמת אפשר לדרוש את זה ממני או מהזוג הצעיר, ואם זה ההורים נותנים, שזה המצב הכי שאנחנו רואים, הכי מקובל, אז זו מתנה.
נגיד שיש דוד עשיר, והדוד העשיר הזה, הוא נותן לזוג הצעיר, נותן להם חצי מיליון שקל. החזקה שזאת הלוואה ולא מתנה. זו החזקה. בסיטואציה כזו, מי שצריך להוכיח שזאת הייתה מתנה זה הזוג, מי שצריך לבסס שזו הייתה מתנה זה הזוג, ויכול להיות שהוא יכול להוכיח. אבל אם לא, רואים את זה כהלוואה. כשזה ההורים נותנים, וההורים, הרי מה, מיד אחרי החתונה, אנחנו רוצים שיהיה בסדר, והילד הראשון, הנכד ייוולד וכן הלאה וכן. זה מיד הופך למתנות סופיות.
ומה המשמעות שזה מתנה?
אז עכשיו, ברגע חוק המתנה, ואנחנו גם מסתכלים על חוק המקרקעין, לדוגמה נכסים, ברגע שקיבלתי את זה ליד, לחשבון בנק, או ברישום בטאבו, זו מתנה סופית. אין לי דרך לחזור אחורה. נגיד שאחרי איקס זמן, מתברר להורים שהבן שלהם שהתחתן לפני חצי שנה, 8 חודשים, שנתיים.
שאני רק רוצה להסביר למאזינים והמאזינות, זה קורה כל הזמן. אנחנו לא מדברים פה על מתנות שניתנו, ואחרי 30 שנה הזוג מתגרש. גם אז יש כאב לב, אבל אפשר להסתכל על זה אחרת. נראים פה לפעמים על חודשים ספורים. כמו שאמרת לך, היה שנה וחצי.
נכון.
אנחנו מכירים 10 חודשים, היה לי פעם סיפור עם 10 ימים, שקיבלה את הכסף ולקחה את הכסף והלכה.
וזהו. ואתה אומר לעצמך, אני לא יכול, לצערי, בית המשפט אומר, אתה רצית, באותו רגע של הנתינה, רצית לתת מתנה. נכון? נכון. עברו 10 ימים, עברו חודשיים, חצי שנה, כבר רצית לתת משהו אחר, אבל זה מאוחר מדי. כי בית המשפט בוחן מה הייתה הכוונה באותו רגע. ואנשים חייבים לדעת לשנות את הדיסקט, אני מקווה שיבינו את זה, אנחנו לא נותנים בחינם, אלא אם כן אנחנו רוצים ומבינים את המשמעות שזה לא יחזור אלינו בחיים.
אבל הם יגידו לך, הנותנים יגידו, ברור שנתנו כי רצינו לתת, אבל נתנו כי הם ביחד, והתכוונו ביחד. לא התכוונו שזה ילך מאיתנו מיליון שקל, אם אחרי חצי שנה הם מתגרשים. זה לא ברור, זה לא מובן מאליו. ואיך אני אחתים את הקלה שלי עכשיו על מסמך הלוואה, שרק התחתנו וכולם מאושרים? מה, אני אגיד לה, אני פוחד שאת הולכת להתגרש? שאלתי אותך הרבה שאלות, אבל...
נגיד ככה, שקצת קשה אחרי מה שקרה באמסטרדם, אבל בעיקרון רומנטיקה זה בפריז.
אוקיי, בסדר.
אנחנו צריכים להבין שאם אנחנו נותנים כסף, לקחת בחשבון שהוא לא חוזר. זאת החלטה. אם אני רוצה שהכסף יפחות תהיה לי הגנה עליו, אני ארשום משכנתה, אני ארשום התחייבות, אני ארשום הסכם הלוואה, אני אעשה הסכם המון.
אגב, תוכן... גם פתקית, לפעמים הפתקיות, הצט עליה שאנחנו קוראים להם, יכול גם מאוד לעזור.
משהו שיגן עליי, שאנחנו בתור ההורים התכוונו לתת מתנה על תנאי.
או. מתנה על תנאי, חיפשתי את התשובה ואומרים, נפלת על המלכודת שלי, מה זה מתנה על תנאי?
המתנה על תנאי אומרת שאני כן מוכן לתת לך זכות, אבל הזכות הזו מותנית בקיומם של דרישות מסוימות. אז אנחנו נדבר רגע, לא בצאת עליה, אבל נדבר במסמך. אומר, ככל ואתם תחיו X שנים ביחד, או ככל ויוולד לכם ילד משותף, ההלוואה שנתתי תהפוך להיות מתנה. כלומר, אני נותן לכם בתור התחלה הלוואה, אני לוקח בחשבון סטטיסטיקות שאחרי שנה, שנתיים, שלוש, הזוגיות הזאת תקרוס, חס וחלילה, במקרה כזה הכסף חוזר חזרה אליי. מה ההבדל ביני לבין הבנק הממשכן? אני סך הכל חוסך לכם הרבה מאוד כסף של משכנתה והתרוצצות. זה הכל.
עורך דין כניר, הפסקה קצרה ואנחנו ממשיכים בדיוק מאיפה שהפסקנו.
משפחה ושות.
חזרנו, אנחנו ממשיכים את הדיון עם עורך דין יונתן כניר. יוני, דיברנו על מצב שהורים נותנים כסף משמעותי לבני הזוג, לזוג הצעיר, אז אמרנו אפשרות אחת, קודם כל המלצנו, הסברת שחברים, אתם רוצים להיות בטוחים, תעשו מסמך. לא חייבת מסמך מאוד מסובך, כמובן אפשר עם עורך דין ויותר מסודר, אבל אפשרות אחת זה לכתוב שזאת הלוואה.
אמת, okay? נכון.
אגב, אפשר לכתוב הלוואה שלאור התנאי, הנסיבות המשפחתיות, אנחנו לא בנק, אז אתם לא צריכים להחזיר לנו כל חודש, אתם לדוגמה תצטרכו להחזיר לנו עם דירתים אחרי רכב גירושין או דברים מהסוג הזה.
נכון, no? אנחנו באים ונותנים לכם זכות, הזכות הזו פנדינג, היא תלויה ועומדת, ואנחנו מוכנים גם להגביל אותה, לצמצם אותה, אפשר לעשות פה הרבה מאוד דברים, הכל מתחיל ונגמר בכך שאנחנו רואים תעשו, אל תהיו נאיבים, לא מיד שזוג מתחתן, מיד ניתן לו דירה. רגע.
כלומר, אתה מנסה להרגיע פה שאומרים אנשים לא נעים לי להחתים את התקלתי כבר על הלוואה, זה הלוואה הרבה פחות מפחידה, כי זה לא מסמכי בנק, זה לא חייב פה ריבית חודשית, לא חייב פה החזרים חודשיים. אפשר להגדיר שזאת הלוואה שיש לכם זכות לדרוש בהתראה של חודשיים, שלושה, עם מתגרשים, משהו כזה.
אנחנו צריכים לזכור שאנחנו מדברים על סיטואציה שיש צד אחד שנותן וצד אחר שלא. במצב שאחד מההורים, אחד מהמשפחות מביא חצי מיליון שקל והשני מביא 300, זה לא עתיק, זה לא הסיטואציה.
כי אז כשמפרקים, אז כל אחד מקבל את הדבר.
כן, פחות או יותר. אנחנו מדברים על מצב שאחד מביא סכום משמעותי והשני לא. במצב כזה, אל תעצמו עיניים מפני אפשרויות שאתם רואים אותם מסביבכם. הרבה אנשים מתגרשים, צעירים, אוקיי? יש את הסטטיסטיקות שאנחנו מכירים. חלק ניכר מהזוגות לא שורדים את השנתיים הראשונות.
אל תגידו לי זה לא יקרה.
בדיוק.
או אצלנו זה לא יקרה.
או אצלנו זה לא יקרה, ואנחנו לא נעים. זה לוקח אותנו למחוזות שבהם אנחנו צריכים לעמוד מול בתי משפט, להתפתל, לטעון בכל מלוא הנימה.
כן, בדבר חוסר הצדק האדיר שנעשה פה.
ובית המשפט מאשר לך. הוא אומר, אכן זה חוסר צדק, זה באמת לא צודק, אבל בסוף הוא אומר, למה אני צריך לעזור לך? יכולת למצוא כל כך הרבה פתרונות אחרים כדי להימנע מהתקלה הזאת.
אז זאת אפשרות אחת, הלוואה. אפשרות שנייה שדיברנו לפני היציאה להפסקה, זה לעשות מסמך ולהגדיר את זה כמתנה, אבל על תנאי. כלומר, אני, בתנאי שאתם, לדוגמה, ביחד, בתנאי שאתם 10 שנים ביחד, משהו כזה, נכון?
נכון, אני מייצר לי עוגנים. נגיד שהבאתי הרבה יותר כסף, אבל אני אומר, באיזושהי נקודת זמן, אם יש לי נכדים, יש לי ילדים, זה כבר לא מעניין אותי הכסף שנתתי, גם במקרה שיפרדו. ככל והם שורדים תקופה ממושכת ביחד, לא מעניין אותי. אני כבר קופץ לסוגיה, לאפשרות הבאה, זה לרשום משכנתה. אני לא לוקח מכם ריבית, לא לוקח, אבל אני רושם הערה בדבר קיומה של משכנתה.
על הסכום שנתתי לדוגמה.
נכון. מה המשמעות? שהסכום שלי הוא נומינלי. לצורך העניין, קנינו דירה במיליון שקלים, נתתי הלוואה של חצי מיליון שקלים. לעת המחירה, כי הצדדים התגרשו, נגיד שהיא שווה 2 מיליון שקלים. אז אני אקבל את החצי מיליון שקלים חזרה, הצדדים
זכו. אתה לא שותף ברבע, בהשבחה, אתה רק רוצה את מה שנתת חזרה.
אמת.
אגב, לפני שאני עובר איתך לנקודה הבאה, אולי חשוב להבין פה, הרי הליכי גירושים זה הליכים קשים, בני זוג. כשההורים רוצים את הכסף חזרה, חברים, זה לא באמצעות הבן או הבת שקיבלו את הכסף, אתם, ההורים, צריכים להיכנס לקלחת, להגיש תביעה נגד הבן וקלתכם, נגד ביתכם וחתנכם, וממש להצטרף להליך בתוך בית המשפט לענייני משפחה, זה מאוד קשה וכואב.
אתה מצטרף, נגיד שמדובר בבן, אז הבן מקבל, ניתן פסק דין כנגד הבן, כי הוא אומר, ברור שאני מסכים, ואז מתנהל ההליך נגד הבת, ואומר
נגד, נגד הקלה.
נגד הקלה, סליחה, ואומר בית המשפט, בסופו של דבר, אני לא ראיתי שהיא חתמה על שום דבר. כלומר, כל התהליך הזה שבו אתה עומד, נחקר ונשאל, ומתחילים גם לשאול אותך שאלות על נושאים אחרים, גם על זה צריך לחשוב.
נכון. שקשורים בבן שלכם, בכמה הוא מרוויח, על העסקים שלו.
נכון.
אז בוא נגיד שלא חתמנו על כלום, ובוא נניח שאין מה לעשות, זאת מתנה. מתנה זה אבוד, זה סגור לחלוטין, או שיש לנו דרכים כאלה ואחרות, בכל זאת, לבטל מתנה, לגלגל אותה אחורה.
יש לנו לכאורה אפשרות בחוק לדבר על התנהגות מחפירה.
של מקבל המתנה.
של מקבל המתנה. אבל זו התנהג, שבסופו של דבר זה קושי מאוד מאוד גדול. א', אנחנו צריכים לעשות ההבחנה אם זה יסתיים ברישום או לא יסתיים ברישום. כלומר, ברגע שזה נרשם, עולה השאלה אם אפשר עדיין לבטל בגלל התנהגות מחפירה.
אני מדבר רישום של הדירה.
נכון. אני מציב את זה בכוונה בתור סימן שאלה. דבר שני, נגיד שמדובר בהורים שנתנו מתנה לבן ולכלה. הקלה לצורך העניין, אני אחריף, היא הלכה עם מישהו אחר. כלפי מי התנהגה התנהגות מחפירה? לא כלפי ההורים.
שאלה מצוינת. אם ההורים נתנו עכשיו, האבא של החתן קיבל בירושה נכס גדול ונתן אותו לילדים. והיא לא סיפרה לו שיש קשר אחר כזה.
שים לב, אלה בדיוק המחוזות.
שאנחנו הולכים ימינה ושמאלה.
שאנחנו הולכים ימינה ושמאלה, מנסים להבחן את הסיטואציה, שאנחנו יודעים שבשגרה בתי המשפט יגידו לנו בסופו של דבר, גם במצב שבן הזוג, שהוא לא הצאצא, הלך עם מישהו אחר, עם גבר, אישה או מה שזה לא יהיה, הלך עם מישהו אחר, בסופו של דבר ההתנהגות המחפירה היא לא כלפי נותני המתנה. כי נותני המתנה נתנו, וכלפיהם לא עבלו בכלום. אנחנו מתקשים מאוד מאוד לבטל, ואנחנו נכנסים לרזולוציות, האם זה נרשם, האם זו זכות חוזית, או שזכות במקרקין. מבחינתי, הדברים המשמעותיים ביותר שאנחנו צריכים להוציא, ואנחנו, אם אני זוכר נכון, רבנו על זה בבית משפט באחד התיקים.
למה אתה אומר רבנו? התקוטטנו.
התקוטטנו. אז במסגרת הזו, אנחנו מוצאים את עצמנו שבאמת בית משפט לא נוטה לעזור.
ואני יוסיף על זה שהרי לא פעם מתנה עצמה, היא כסף. וכסף שעובר מחשבון ההורים לחשבון הבן והכלה, לדוגמה, זה המתנה הסתיימה, הוקנתה. ומתנה שהוקנתה, אי אפשר לטעון שבגין התנהגות מחפירה גם אם קיימת, היא מתבטלת.
נכון. אנחנו מחפשים לפעמים את הטיעונים במסגרת שהמתנה היא בעצם לטובת צד ג'
כן, זה לא הכסף, זה הדירה.
אבל מאוד מאוד קשה, וזה פתיר. למעשה, בסופו של דבר, כשאנחנו מסובבים את המעגל, הכל מתחיל ונגמר בהתחלה.
אז א', אני מודה לך, עורך דין כניר, הבהרת מצוין את הקושי הגדול שיש בסיטואציה הזאת, שנותנים הורים כסף או מתנה ללא מסמך, אז פשוט תעשו מסמך, לפעמים מייל פשוט, או אפילו באיזה וואטסאפ כזה, של חבר'ה, תהנו מההלוואה, אבל תזכרו, זה הלוואה, אם אנחנו צריכים, אנחנו מבקשים אותה חזרה, למרות שעדיף לעשות את זה אצל עורך דין, לפעמים זה יכול לפתור הכל.
נכון, אנחנו חייבים את זה.
תודה רבה לך, ערב טוב.
תודה לך, תודה.
משפחה ושות.
חזרנו, ואנחנו עכשיו, כמו שהבטחתי, עם עורכת הדין קרן קפל שמואלי. קרן, מה שלומך?
טוב, תודה.
אנחנו מדברים על נושא, אמרתי בהתחלת הדברים שלי, שבטח ישמע מפחיד לאנשים, כינוס נכסים, מימוש נכסים באמצעות קונסי נכסים. בוא שנייה נבין מה זה, מה הסיבה שזה קורה, ואז נתחיל לראות אם זה באמת מפחיד, או אם זה הליך, יש לזה יתרונות או חסרונות. בבקשה.
טוב, שום דבר לא מפחיד כשיודעים מה עושים, נכון? נכון. תמיד אני אומרת. אז כינוס נכסים, אנחנו בעצם בהליך שמוגש לנו, בעצם מובא לנו על ידי בית משפט. בית המשפט ממנה, מחליט למנות עורך דין או שניים, להיות אחראי בעצם על נכס ספציפי. כינוס נכסים הוא תמיד על נכס. ובעצם מורה לו מה לעשות, כונס נכסים, בדרך כלל למחירת הנכס. בשוק כמובן, והמטרה היא כמובן להשיא את התמורה ממחירת הנכס.
עכשיו, אנחנו מדברים על זה בעיקר בהקשר של זוגות שמתגרשים, או משפחות שיש ביניהם סכסוך משפטי כזה או אחר, סביב ירושה או סביב כל דבר אחר, אז למה הם צריכים אותנו בשביל למכור את הנכס?
אוקיי. זה הבחנה טובה, כי קודם כל צריך גם להבין שיש כינוס נכסים שמגיעים כתוצאה מאיזשהו הליך של חדלות פירעון. זה לא העולם שלנו, אנחנו בדרך כלל לא שם, אנחנו פה במשפחה ושות, נכון? אז אנחנו באמת מדברים על הליך כינוס נכסים שמגיע כתוצאה מאיזשהו סכסוך משפחתי, בין אם זה גירושים, בין אם זה סכסוך ירושה. למה צריך? כי הצדדים כל כך מסוכסכים ביניהם, כל כך לא מסתדרים, לבצע הליך של מכירת נכס מקרקעין בלי שיתוף פעולה, זה באמת בלתי אפשרי. זה לא כמעט בלתי, זה בלתי אפשרי. ולכן בית המשפט מזהה את הסיטואציה, ומחליט לגמרי לגמרי לטובת הצדדים, למנות את עורך הדין שבתמונה, אם זה אחד, בדרך כלל זה שניים, אם אנחנו מדברים מסכסוך משפחה, זה שני צדדים, למנות את עורכי הדין, או אגב אפשר למנות צד ג', יכול שעורך
עורך דין שהוא לא נכון, חלק מהתיק.
נכון, בית המשפט יכול למנות גם עורך דין אחר, שבעצם בית המשפט ממנה אותו לנהל, כאמור, לנהל את אותה מחירת נכס, למרבה במחיר, כדי לצלוח את התהליך הזה של מחירת נכס, אני, בלי האמוציות.
אני רגע רוצה לתת דוגמה למאזינים והמאזינות, לדוגמה, כשזוג מתגרש, יש מצבים, כי אולי הם שואלים את עצמם, מה זאת אומרת, הם לא יכולים למכור את הנכס? יש מצבים שכשזוג מתגרש, אחד מהם גר בדירה, לדוגמה משותפת, אחד כבר עזב. ולזה או לזו שגרים, אין אינטרס לצאת, אין אינטרס למכור.
נכון.
וכשאתה גר בנכס, מאוד קל לחבל.
בהליך מכירה שכזה.
נכון. באים אנשים בביתה, את יודעת מה קורה.
להוריד את הערך, להגיד שפה יש בעיות, להמציא המצאות, לא להיות זמין בכלל לתאום הזה. בטח, יש המון המון סיבות למה זה קורה. גם אם הצדדים לא גרים בנכס, אבל בדרך כלל שמסוכסכים, אז אנחנו מגיעים למצבים של תמות נפשיים לישתים, ואחד, מה שנקרא, מזיק לשני, ולא משתף פעולה.
אחד אומר, בוא נמכור ב3 מיליון, השני אומר, לא, לא מוכרים פחות מ4, ולא מסתדרים. גם בין אחים אנחנו רואים את זה לפעמים, תקשיבו, אנחנו מקבלים במשרד נכסים שאתה, זה ממש מחמיר לב.
נכון.
אדירים שההורים עבדו כל השנים, עומדים כבר שנים כאבן שאין לה הופכין. נכון. אף אחד לא מזכיר, לא מוכר, לא שום דבר.
נכון, וזה נטו בגלל שהאמוציה מנהלת את הרציונל, מה שנקרא. כי אתה תשאל כל אחד בנפרד, בוודאי שהוא רוצה למכור, ובוודאי שהוא רוצה את הכסף, אבל פרקטית זה לא קורה.
זאת אומרת, את אומרת, בעצם הליך כינוס נכסים זה סוג של הפסיכולוג של הסכסוך.
נכון, זה דוגמה טובה.
אז אמרת משהו חשוב. אמרת, ממנים את, לא פעם את עורכי הדין שמייצגים בתיק, את שני הצדדים, ביחד כקונסי נכסים. אז עכשיו אולי יגידו מישהו, רגע, אז הצדדים מסוכסכים, מניתם את עורכי הדין שלהם, גם הם, כל אחד מושך לצד של הלקוח שלו, גם הם לא יצליחו להסתדר ולמכור.
לא, אז תשמע, ברגע שיש מינוי כזה, וזה מה שמאוד מאוד חשוב להסביר גם למאזינים שלנו, ברגע שיש מינוי של בית משפט, אז אותם עורכי הדין לא יעזור, הם מקבלים על עצמם את האחריות הזאת, הם הופכים להיות, זה נקרא Officer of the Court, הם
בעצם... פקידי בית המשפט.
פקידי בית המשפט, הם עושה דברם של בית המשפט, הם לא זזים בלי הוראות מבית המשפט, הם בעצם ממלאים תפקיד. אתה יודע, אפשר לטעות פעם אחת, אפשר לעשות תפקיד לא טוב פעם אחת, ובזה זה ייגמר. עורך דין שעבד קשה מאוד בשביל התואר שלו ובשביל התפקיד שלו, אני רוצה להאמין, בסדר, לא יסכן את שמו הטוב, ברגע שהוא מקבל כזה מינוי מבית משפט, הוא צריך להסביר ללקוח, זה באמת תפקיד מאוד רגיש, הוא מצד אחד יש לו לקוח מאחוריו, מצד שני הוא עכשיו מה שנקרא...
לדוגמה, לקוח שגר בדירה ולא רוצה לי שהיא תימחר,
נכון.
ועורך הדין מונה ככונס נכסים.
נכון, ועכשיו יש לו הנאמנות של אותו עורך דין בעצם, חייבת להיות קודם כל, כלומר, היא תמיד ללקוח, אבל היא קודם כל להוראות בית המשפט. ואם בית המשפט נתן הוראה להוציא את הנכס לכינוס נכסים, למכור את הנכס, לפרסם את הנכס, להציג אותו לאחרים, להזמין שמי וכו' וכו', עורך הדין מחויב לפעול בהתאם להוראות בית המשפט, וזה אולי, אני חושבת, היתרון הגדול בתוך ההליך הזה לאותם זוגות או משפחות או אחים מסוכסכים.
להוציא את זה מהידיים המסוכסכות לגורם ניטרלי במקרה הזה?
ניטרלי אחראי עם נאמנות.
עם מחויבות.
עם מחויבות ונאמנות לבית המשפט.
אז בואי ככה ננסה לפרוט. מונינו ככונסי נכסים על דירה. מה הפעולות שאנחנו צריכים לעשות?
אוקיי. אז אני תמיד אומרת, קודם כל בוא נבין איזה נכס יש לנו. אנחנו לא שמאי מקרקעין, אנחנו פונים, אלא אם כן זה נעשה מראש, אבל אנחנו הרבה פעמים, אנחנו פונים למקבלים הצעות משמאים, שמאי מקרקעין, כדי להבין מה הנכס, מה טיבו, גם מבחינה פיזית, גם מבחינה משפטית, גם מבחינה תכנונית, מה יש לנו פה. אחרי שאנחנו...
מה השווי?
מה השווי שלו, כמובן, מה הזכויות שבו, וכמובן מתוך כל הדברים האלה, בסוף מעניין אותנו מה השווי. עוד שאלה זה גם מה המיסים שלפעמים יש פה, היטלי השבחה וכולי, שכרוכים באותה מכירה של נכס.
אז יש לנו שמאות.
אז יש לנו שמאות. הדבר השני, אנחנו צריכים לפרסם את הנכס, נכון? אנחנו צריכים, עכשיו המטרה שלנו, להביא כמה שיותר מתעניינים פוטנציאליים שיראו את הנכס הזה ויתנו את ההצעה הגבוהה ביותר. אז אנחנו מפרסמים, על פי חוק אנחנו מחויבים לפרסם את זה בשני עיתונים לפחות, ואנחנו עושים גם, אנחנו מגדילים לעשות, אנחנו שולחים את זה לכל מי שאנחנו מכירים, כל מי שיכול, לפעמים מערבים צדדים שלישיים, מטווחים, כל מה שאפשר, כמובן בגבולות מבחינת ההוצאות, אנחנו לא רוצים להעמיס יתר על המידה את הוצאות הכינוס, כי בסופו של דבר זה יורד
מתמורת המחר,
מתמורת כן. המחר, אז כמובן שזה חבל. אבל הרבה פעמים אנחנו מפרסמים, מתווכים, פונים אלינו, אנחנו באים ואומרים, תביא קונה, יהיה לך את העמלה שלך. המטרה שלנו זה למקסם את המחירה ולמקסם את התמורה לצדדים.
ומה קורה אז?
פרסמנו את הנכס, מתחילות להגיע הצעות, אנשים מתעניינים, ומגישים בעצם הצעות לרכישת הנכס. הרבה פעמים שואלים אותי, אבל רגע, מה המחיר? אז אנחנו לא אומרים מה המחיר, השוק, וזה היופי בהליך כינוס נכסים, השוק קובע את המחיר. מגיעים כל מיני הצעות, חלקן לא רלוונטיות בכלל, חלקן קצת מתקרבות להיות רלוונטיות.
בשלב הזה שאנחנו בשיא המתח, כן? אני עוצר אותך לרגע, אנחנו יוצאים להפסקה קצרה, וכבר נמשיך עם איך מתנהל הליך כינוס נכסים, מה היתרונות, אולי גם מה החסרונות. חוזרים מיד.
משפחה ושות.
חזרנו, אנחנו עם עורכת הדין קרן קפל שמואלי מדברים על הליכי כינוס נכסים באוריינטציה של סכסוכי משפחה. אז קרן, היינו בשיח על מה הם השלבים בהליכי כינוס, היינו במתח שבו אנשים מתחילים לראות את הנכס שפרסמנו ומציעים לנו הצעות. איך מציעים לנו הצעות למשרד? איך זה קורה?
בעצם מגישים, אם יש טופס מובנה, זה לא כך משנה, או שמגישים על טופס רגיל שאותו בן אדם מחליט. אותו בן אדם כותב לנו מה המחיר שהוא מציע בעד הנכס, אבל הכי הכי חשוב, אור, זה שבכל הצעה כזאת אנחנו לא יכולים לקבל הצעה בלי שהיא מלווה בעצם בצ'ק בנקאי, כדי להבטיח איזושהי תמורה מינימלית. כשאנחנו מפרסמים את הנכס, אנחנו כבר שם קובעים שהתנאים להגיש הצעות הם כך וכך. אחד מהתנאים זה לצרף צ'ק בנקאי על סך בדרך כלל 10%.
5% או 10% משווי ההצעה.
נכון. ובצורה הזאת אנחנו בעצם מבטיחים את אותה רצינות של המציעים, ואנחנו באים ואומרים, אם אותו מציע לא יזכה בהתמחרות, אין בעיה, כמובן יושב לו הכסף, הוא לא נוטל פה שום סיכון מיותר. אבל אם הוא יחליט ללכת עד הסוף ולזכות בהתמחרות, תכף נרחיב על איך ההליך הזה מתנהל, אז אנחנו גם רוצים לדעת שהוא באמת מחויב לתהליך, נכון. והצ'ק הבנקאי שלו מחולט ממש באותו רגע, ברגע שהוא הוכרז כזוכה בהתמחרות.
אז בואו נדבר על אותה התמחרות, זאת אומרת, אחרי שקיבלנו הצעות, בדרך כלל אנחנו מקצים איזה איזשהו פרק זמן,
נכון.
תלוי בנכס, יש נכסים של חודש וחצי, יש נכסים של 3 חודשים, ואז קוראים לכל המציעים, למשרדם של אחד מן הקונסים, ומה קורה שם?
נכון, אז אנחנו כמובן מזמנים את זה מראש, אנחנו לא מנחיתים על אף אחד שום דבר, אבל זימנו מאוד להתמחרות, מגיעים המציעים, אנחנו כמובן מוודאים שכולו, כל מי שמגיע אכן יש לו את הצ'ק הבנקאי שאותו הזכרתי קודם, ואנחנו מתחילים, אנחנו קובעים בעצם מה ההצעה שממנה אנחנו מתחילים את ההתמחרות, מה הסכום, סכום התמורה שממנה מתחילה ההתמחרות, ואנחנו בודקים מי בעניין ומי רוצה לפרוש. זכותו של כל אדם בכל רגע נתון לפרוש מהחדר, להגיד אני לא מעוניין להמשיך.
לקבל את הצ'ק שלו וללכת.
נכון. חייבת לומר לך שבדרך כלל מה שקורה בהתמחרות הזאת, זה שאנחנו לאט לאט מתחילים ככה להעלות את המחיר, הכל לטובת הצדדים בעצם, אבל מצד שני, אתה יודע, צריך גם לזכור, בסוף השוק קובע את המחיר, אז אנחנו לא, זה לא מטפס עד למעלה, בסוף יושבים אנשים, מביני עניין בתוך החדר, ויודעים האם הם רוצים להעלות על ההצעה האחרונה שנמצאת בתוך ההתמחרות, או להגיד, אוקיי, עד כאן אני לא יוצא, לא מעלה יותר.
ולמה לסר ספק שיהיה ברור, אנחנו יושבים בחדר, יש הצעה לשולחן, אנחנו מבהירים מראש שהקפיצות הן ב-25,000 שקלים, נכון. ב-50, ופשוט אנשים כמו סוג של מחירה פומבית.
מחירה פומבית, כן.
כן, כל אחד, אני מציע 2 מיליון, אז אני מציע 2,000,050, אני מציע 2,100,000.
נכון.
לאט לאט פורשים אנשים שכבר הצעות לא רלוונטיות, עד שנשארים 2, ובסוף?
בסוף יהיה זוכה. ותשמע, זה גם הרבה פעמים מעורבות שהיא אמוציונלית, שאנשים כבר מתאהבים ככה בנכס ורוצים אותו וחולמים ככה לקנות אותו בשביל ההשקעה שלהם או בשביל הילד שלהם או משהו כזה, וכמובן כמובן גם רציונלית, כי בדרך כלל מי שיושב בחדר זה כבר אנשים שהם לא בתוך הסכסוך המשפטי, הם אנשים בדרך כלל משקיעים או אנשים שבסך הכל רוצים, רואים פה הזדמנות לקנות נכס, וזו באמת הזדמנות, אני חייבת לומר, כי לקנות נכס בהליך של כינוס נכסים, לא צריך להיבהל מזה, זה לא הליך מפחיד, זה הליך שקוף, ידוע מראש, מאוד מאוד מוסבר, כל התהליך מראש, הנה אני גם מסבירה אותו עכשיו. בסופו של יום, הקונה יכול להיות בטוח שהוא מקבל את הנכס, והנכס יהיה לפי סעיף 34 לחוק המכר, נקי מחוב ומשיעבוד ומעיקול, ויש איזושהי בטוחה שאתה קונה בצורה כזאת מי קונס נכסים, והמכר הוא באישור בית משפט, שמה שנקרא, הכל ילך כשורה, לא יהיה פה הפרות ולא יהיה פה התקלות.
אגב, לטעמי, זה גם לא כזה מפחיד עבור בעלי הנכס, כי לא פעם יש פחד, טוב, ימכרו לי בכינוס נכסים, ימכרו לי בנזיד עדשים, לא, בפרוטות.
נכון, אתה צודק, נקודה טובה. ממש לא ככה, כי כמו שאני אומרת, המחירה נעשית על ידי, בסופו של יום, עורכי דין שיודעים את העבודה, לא סתם הם מתמנים על ידי בית המשפט.
שקיבלו שמאות שאומרת להם מה המחיר של הנכס.
נכון, יש להם איזשהו עומדן. אתה יודע, אני יכולה לתת דוגמה, היה לנו סיפור, אם אתה זוכר במשרד, שהייתה התמחרות, ובסופה של ההתמחרות היה שהייתה לנו הצעה נמוכה משמעותית מהשמאות שלנו. ועשינו איזשהו קונסוליום גם הכונס השני, ואפילו הרבנו את הצדדים במקרה הזה, לא תמיד זה מסתייע, אבל במקרה הזה הרבנו את הצדדים, והבנו שזה לא זמן טוב, לא זמן טוב למכור, ואולי נצא לסבב נוסף של התמחרות, כי ההצעות היו מאוד נמוכות.
כלומר, למרות שהייתה לנו התמחרות,
כן.
והיה לנו זוכה, אנחנו לא מחויבים למכור, לא, אם זה לא נראה לנו.
נכון, הרגשנו שזה לא נכון עבור הצדדים, שוב, אנחנו התמננו כדי להשיא את התמורה של הנכס, היינו ממש חוטאים למטרה, אם היינו מבצעים את המחירה, וקיבלנו את אישור בית משפט בעצם לחכות קצת, לתת לשוק אולי להתאושש, היינו שם בתחילה, חשבנו שאנחנו במצב מאוד גרוע, אבל זה היה עוד לפני השבעה באוקטובר, היה זמן לא כל כך טוב, ככה זה היה נראה, ובאמת יצאנו, כלומר, קיבלנו החלטה לצאת להתמחרות חדשה, שם הסוף היה אחרת, אני לא יודעת אם יש לנו זמן, אפשר קצת
יש לך דקה, בוודאי.
להרחיב על זה, אז החלטנו לצאת להתמחרות חדשה, ולא הספקנו עוד בכלל לייצר את המהלך הזה, ופתאום הגיעה הצעה מקונה אחר לגמרי, שהוא ראה בדיעבד את הפרסום שלנו, שאל אם זה עדיין רלוונטי, אמרנו עדיין רלוונטי,
כי זה הנכס מורכב, היה שם בית עם שטח שאפשר לבנות עליו.
נכון, נכס מאוד ייחודי, קיבלנו הצעה, וקיבלנו הצעה מאוד מעניינת. אני חושבת שזו הייתה פעם ראשונה בקריירה שלנו, עשינו בעצם עסקת אופציה במקרקעין, אני חושבת שעל זה אנחנו נרחיב בתוכנית אחרת, אבל הייתה פה עסקה אחרת, עסקה מעניינת כמובן באישור של בית המשפט, ובסופו של יום הנכס הזה נמכר במחיר מאוד מאוד, הרבה יותר גבוה ממה שסיימנו את ההתמחרות הקודמת, מחיר קרוב לשמעות שהייתה לנו.
בצורה מאוד מאוד יצירתית.
נכון.
עורכת הדין קרן קפל שמואלי, אני מודה, לא הספקנו לדבר על הקורול, גם לא על שכר טרחת הקונסולים, אנחנו חייבים למאזינים והמאזינות שלנו השלמה בנושא הזה, כדי שירגישו שזה שלם.
מוזמנים לפנות אלינו עם שאלות, ואנחנו נשתדל לענות בתוכנית אחרת.
נכון מאוד. אבל זה הזמן שלנו היום, ערב טוב, תודה שבאת.
תודה, תודה, ערב טוב.
טוב, חברות, חברים, עוד תוכנית ככה רצה לה לסיומה, אני אנסה קצת לסכם לנו. חלוקת רכוש בין זוג בגירושין, כולל גם חלוקת דירת המגורים שלנו, בית המגורים שלנו, שזה לרוב הנכס המרכזי בחיי המשפחה, כולל גם חלוקת רכוש נוסף, עסקים, מניות, כספים ועוד. כל החלוקה הזאת היא תומנת בתוכה ממון רב, רגשות עזים, מתח אדיר, ומנגד אין ברירה, נפרדים, חייבים לחלק, זו המציאות. ולתוך כל הקלחת הזו נכנס לא פעם עניין נוסף, גורם נוסף. כספים מהותיים שהתקבלו מהורי אחד הצדדים במהלך הנישואים. או ממש נכס, דירה, שנתנו הורי החתן או הורי הקלה לבני הזוג. מה קורה עם הנתינה הזו? הכל כך מהותית כשמפרקים את התא המשפחתי. איך נסווג את הנתינה הזאת? האם זו מתנה? האם זו הלוואה? ומה המשמעות של כל סיווג? ואם זו מתנה, אז האם זה כבר עבוד, או שניתן לדרוש את החזרתה, את ביטולה? זה נושא מרתק, זה נושא חשוב, וניסינו לתת לכם היום כמה שיותר תשובות וכלים על מנת להבין אותו ולהתמודד איתו נכון. וכמובן, פירקנו והרכבנו יחדיו את נושא מימוש הנכסים באמצעות כונס נכסים. למדנו להבין מהם היתרונות בהליך כזה, הם רבים לטעמי, וכמובן, היכן הבעיות והיכן החסרונות. אז תודה, תודה רבה לאלו שעזרו לנו להכיר ולחקור את הנושאים הללו, עורך הדין יונתן כניר, עורכת הדין קרן קפל שמואלי, תודה לטכנאי שלנו יונתן כהן, תודה למפיק של התוכנית צח שמעון, שבוע אחרי שבוע אנחנו עושים את זה ביחד. תודה לכם שהזנתם, אני הייתי עורך דין אור גלאון, מחכה לכם כל יום שלישי ב9 בערב, משפחה ושות. שנדע ימים טובים, ערב טוב.